דף נמצאת עמוד ב', שורה אחרונה בעמוד. אנחנו מדברים על הפסקה האחרונה במשנה. המשנה אומרת בפסקה האחרונה, אילו ואילו, דהיינו, הדם שנשפח ביסוד הדרומי והדם שנשפח ביסוד המערבי, כל הדמים במקדש מתערבים באמה, הם מתערבבים באותה אמת המים שמחלחלים תחת המזבח ויוצאים לנחל קדרון ונמכרים לגננים לבבל. אומרת המשנה, מועלים בהם. ככה מסיימת המשנה. אז זה אמרה הגמרא, שהדין הזה של מעילה זה דין מדרבנן, לא מדאורייתא. אנחנו רק עוד מקדימים, עוד לפני הגמרא. הדין הזה הוא מדרבנן, הוא לא מדאורייתא. למה? כי אם המעילה הייתה מדאורייתא, אז מה שייך לומר נמכרים לגננים, אומר תוספות בשורה הראשונה שלו. הרי בדבר שקדוש קדושת הגוף, דבר שקדוש קדושת הגוף אין לו פדיון עולמים. אנחנו עוד לא שם. אנחנו עכשיו שואלים אם יש מעילה או אין מעילה בדם, לפני הגמר המצווה. אנחנו באים ואומרים שברגע שזה מושג של נמכר לגננים, בהכרח שאין בו מעילה מדאורייתא. אז מה כן? מדרבנן נחלקו אם יש בו דין מעילה או אין בו דין מעילה. שאלה הגמרא, מה המקור שלי שבאמת מדאורייתא אין בזה דין מעילה? תרצה הגמרא, שלוש שיטות. בפסוק כתוב, אחרי שנאמר איסור אכילת דם, אומרת התורה, כי נפש הבשר בדם היא, ואני נתתיב לכם על המזבח לחפר, על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש יחפר. ואז זה אולה ואומר, כתוב לכם, אז הדם הוא שלכם, ומכיוון שהדם שלכם, אז אם הדם שלכם לא שייך בו דיני מעילה, הוא שלכם. ואז רבי שמעון ואומר, כתוב לכפר, לכפרה נתתי, לא למעילה. ורבי יוחנן ואומר, כתוב הפסוק, הוא בהווייתו יהה, הוא נשאר במצבו הקודם. ומכיוון שבמצבו הקודם, דהיינו, לפני כפרה כלאחר כפרה, וכמו שאחר כפרה אין בו דיני מעילה, אז גם לפני כפרה אין בו דיני מעילה. שואלת הגמרא, אולי הפוך, אולי הדין שאחרי כפרה הוא יהיה כמו לפני כפרה, ולפני כפרה יהיה מעילה, אז גם לאחר כפרה יהיה מעילה. על זה תרצה הגמרא, אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו. שוב, אז פה בעצם אנחנו מתחילים את הדברים. מה אנחנו מחפשים עכשיו? התורה אומרת, הוא בהווייתו יהיה, הוא נשאר באותה הוויה, אותו מצב. אז אני אומר, כמו שהדם אחרי הכפרה אין בו מעילה, אז גם לפני כפרה בדם אין פרשת מעילה. שואלת הגמרא, אולי בדיוק הפוך, אולי נאמר שאחר כפרה יהיה כמו לפני כפרה, ונאמר שלפני כפרה יש בו מעילה, אז גם אחרי כפרה יש בו מעילה. תשובת הגמרא, אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו. אז כיוון שזה חייב להיות הוא כל הזמן באותו הוויה, אז זה אומר שגם מלכתחילה אין בו דיני מעילה. והיה הגמרא אתמול. שואלת הגמרא בשורה האחרונה, ולא, לא מצאת דבר שנעשית מצוותו ועדיין יש בו דיני מעילה? והרי תרומת הדשן. יש לנו דין שכל יום עולה כהן על המזבח, לוקח מחטה, מוציא מהדשן ונותן בצד המזבח. והתורה אומרת, ושמו אצל המזבח שטעון גניזה. הבאנו להם מחלוקת רשי וטופות אם זה נבלה במקומו או לא נבלה, אבל ודאי שכתוב פה שהוא טעון גניזה. למה? הרי התרומת הדשן נעשית מצוותו, כבר תרמו את הדשן, ודבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו. אז בשביל מה צריך לגנוב את זה? מה אכפת לי מה עושים עם זה? בהכרח, אם מצאת הדבר שנעשית מצוותו ומועלים בו, אומרת הגמרא, זה לא ראיה, משום דהה בתרומת הדשן ובגדי כהונה שני כתובים הבאים כאחד. בכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. אומרת הגמרא, כאן זה מקרה מיוחד. למה זה מקרה מיוחד? כי כאן אנחנו מדברים על בגדי כהונה. בגדי כהונה זה אותם ארבע בגדים שלובש הכהן גדול בגדי לבן. מה הוא עושה כשהוא מסיים את העבודה? אומרת התורה, והניחם שם. מלמד שטעונים גניזה. צריך להשאיר את זה שם. למה צריך להשאיר את זה? הרי כבר נעשית מצוותו, הוא גמר את העבודה. אם אתה רואה דבר שנעשית מצוותו, מועלים בו. למה שלא ישתמש בו? יפה, אז נגמר המצווה. אז תיתן את זה עכשיו לינקלה שישתמש בזה. כל דבר שנעשית מצוותו הם מועלים בו, מה הבעיה? בכך שנעשית מצוותו מועלים בו. אומרת הגמרא, אז מה תשובת הגמרא? נעשית מצוותו, זה היסטוריה.
זה לבן היה בקודש הקודשים.
אז מה?
לא מתאים שיעשו משהו אחר
איתה. אבל זה לא ככה, התורה אומרת שזה טעון גניזה, זה איסור בנה. למה?
למה? זה היה
בשיא הכל, בשיא ה... אז זה טיימד הכל, אבל נעשית מצוותו. אז למה אתה לא שואל את זה על כל דבר שנעשית מצוותו? הרי כל דבר שנעשית מצוותו לא מועלים בו לפי ההגדרה שלנו. תשאל את זה כל דבר, נעשית מצוותו, זה הדבר קדוש, מה פתאום שאפשר להשתמש בו? כי דבר שנעשית מצוותו נגמר, יתרוקן האפר הזה, יתרוקן, אין בו קדושה. זאת אומרת, באה הגמרא ואומרת, אתה חשבת בשאלה שלך שבתרומת הדשן יש לי מקור אחד. אם יש לי מקור אחד, אז אני אומר, בוא נלמד בניין אב. אז בוא נלמד מכאן בכל התורה שדבר שנעשית מצוותו, מועלים בו. תשובה, התורה אמרה את זה פעמיים. למה התורה אמרה פעמיים? תאמר פעם אחת, ומכאן אני אלמד לכל התורה. לא. כאן ולא במקום אחר. שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. אומרת הגמרא, הניחא לרבנן דאמרי ואיני חמשה מלמד שטעונים גניזה, אלא לרבי דופא דאמר בגדי כהונה, ראויים הם לכהן אדיוט, מעיקא למימר. שואלת הגמרא, אבל זה עצמו במחלוקת. הרי רבי דופא סובר ואיני חמשה זה מלמד שכהן גדול לא לובש את השנה הבאה, אבל כהן אדיוט לשאר עבודת חוץ משתמש בו, כי נעשית מצוותו, גמרנו, זה היסטוריה. אז מכיוון שאני יכול לבוא ולהשתמש בו, אז לא נגמר מצוותו. אז נשאר שתרומת הדשן זה מקור יחידי לדבר שנעשית מצוותו ומועלים בו. חוזרת שאלת הגמרא למקומה. איפה כתוב בפסוק אחרת? וניחם שם ביחס לכהן גדול. הוא לא יכול לבוש את זה. ואיפה? באותה עבודה שהוא הולך לעשות עכשיו בקודש קודשים, שנה הבאה. אבל כהן אדיוט לעבוד במקדש יכול להשתמש בזה. נשאר, שאלת את זה בבוקר, זה באמת נשאר, אז מה?
יש מילה, מילה קיימת עדיין.
כן, אבל לא זה...
אתה אומר שאתה יכול להביא את
זה כהן אדיוט. תומי, זה נשאר בעבודה, אמרתי לך. אתה לא יכול לבוא ולומר את זה. באותו רגע שאתה בא ואתה אומר שנשאר לו תפקיד במקדש, אז ודאי שיש בו דיני מילה. שמה?
שאתה בגד, אתה לא יכול
לזהות. זה לא נגמר מצוותו, עוד פעם. אתה באמצע עבודה. תביא לי דוגמה לדבר שנעשית מצוותו ואין מועלים בו. לפי רבנן ממשיך המצווה שלו, הוא נשאר בגד כהונה לכל דבר. ביחס לרבי דופא, ביחס לדין מיוחד, ספציפי, לכהן גדול ביום כיפורים שנה הבאה, אל תשתמש בו. אבל זה נשאר בגדי כהונה. אז כמו כל כלי שרת, כמו כל בגדי כהונה שיש בהם דיני מילה. אם ככה, קושיית הגמר חוזרת למקומה. אתה רצית לומר שמאיפה אני יודע שבדם אין דיני מעילה, הוא לפני כפרה כלאחר כפרה. למה? כי לאחר כפרה אין מועלים בו. שאלנו אולי בדיוק הפוך, אמרנו אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלים בו. הנה תרומת הדשן תוכיח. אומרת הגמרא, אלא משום דהה בתרומת הדשן והגלה ערופה שני כתובים הבאים כאחד. וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. אומרת הגמרא, יש לי מקור נוסף. עגלה ערופה. עגלה ערופה, אם נמצא חלל, ולא ידוע מי הרג אותו, והייתה העיר הקרובה אל החלל, היא צריכה להביא עגלה ערופה. עכשיו, בעגלה ערופה יש לנו דין, שאחרי שערפו את העגלה, צריך להשאיר אותה במקום. אתה מסתכל בשני כתובים הבאים כאחד. זה סופה, סופה זה, בסדר. יש גם זה וגם זה. אומרת הגמרא, כשאנחנו באים ואומרים מה יהיה בעגלה ערופה, עגלה ערופה הרי זה שני כתובים הבאים כאחד, כי גם בעגלה ערופה יש דין שצריך לקבור את זה במקום. בשביל מה? הרסת אותו, נגמר מצוותו. הנה אתה רואה דבר שנגמרת מצוותו ומועלים בו, שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר אין מלמדים, אלא למאן דאמר מלמדים מעיקא למימר. הרי זה גוף המחלוקת, האם שני כתובים הבאים כאחד מלמדים, או שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. זה שאלת הגמרא. ב- בישלמה לפי רבנן אין לנו שאלה. לפי רבנן יש פה שלושה כתובים הבאים כאחד דלכולה על מים מלמדים. לפי רבנן יש לנו א' תרומת הדשת, ב' בגדי כהונה, ג' לגלה ערופה. שלושה כתובים הבאים כאחד דל מלמדים, שם חידשה תורה את הדין הזה של דבר שנעפת מצוותו מועלים בו בכל התורה כולה, נעפת מצוותו אין מועלים בו. אבל לפי רבי דוסה, שיש לי רק שני כתובים, מה יהיה למען דמר שצריך שלושה? אומרת הגמרא זה לא קושיה. תרי מיעוטי כתיבי, וצמו וערופה, גיים. כאן התורה בעצמה ממעטת ואומרת שלא יהיה לנו את הדין ללמוד למקום אחר. כתוב אצל הגלה, אצל התרומת הדשת, וצמו אצל המזבח. אותו ולא אחר. למה לא כתוב וצם אצל המזבח? רק פה התחדש שדבר שנפת מצוותו מועלים בו. עגלה הערופה, למה כתוב היי הידיעה? ללמד אותך, פה נאמר דין שנפת מצוותו לא מועלים בו, מועלים בו, אבל בכל התורה כולה נפת מצוותו אין מועלים בו. זאת אומרת שאי אפשר לבוא וללמוד מכאן למקום אחר. חוזרת הגמרא לתחילת הדברים. אז יוצא לנו עכשיו, כך סיכמנו, שיש לנו בעצם שלושה מקורות, מאיפה אני יודע, שאין לנו בדם מעילה. אולה בא ואומר לכם שלכם, רבי שמעון אומר לכפר, לכפרה נתתי ולא למעילה, ורבי יוחנן עומד והוא בהווייתו יהיה. לפני כפרה כלאחר כפרה. שואלת הגמרא, בשביל מה צריך את שלושת הפסוקים? אי אפשר להסתפק בפסוק אחד? אומרת הגמרא, והנתלת יקרא היא בדם, למה לי? למה אני צריך שלוש מקורות בדם שאין בו ביני מעילה? אומרת הגמרא, כן, אז כל אחד מה יעשה עם השני פסוקים של אחרים? עונה הגמרא, אחד למיעוטי מנותר, ואחד למיעוטי ממעילה, ואחד למיעוטי מטומאה, אבל מפיגול לא צריך למיעוטי קרא, בתנן כל שיש לו מתירים בין לאדם ולמזבח. חייבים עליו משום פיגול, וגם עצמו, מה תראו, וכמובן שעכשיו אנחנו באים להסביר. עונה הגמרא תשובה כזאת. כשאנחנו מדברים על קודשים, על קורבנות, יש בקורבן מושג שנקרא נותר. הווה אומר, שאם היה לי בשר, והבשר הזה, אכלתי אותו אחרי הזמן, יום ולילה בקודשי קודשים, שני ימים ולילה בשלמים, כל בשר שהוא נותר, אם זה בשוגג חייב חטאת, ובמזיד חייב כרת. מה קורה אם הוא אכל את הדם אחרי יום ולילה? כשהוא נותר. אומרת התורה לכם שלכם יהיה, דהיינו. באה התורה ואומרת, איסור אכילת דם יהיה לך, אבל איסור נותר אין בדם. לא בגלל זה. ולא בגלל זה. כי אם היית צודק, לא צריך פסוק. עכשיו צריך לדעת, אבל זה לא מקומו עכשיו אצלנו. האם זה איסור כולל? או, למה פה זה שונה? למה פה זה שונה? מדברים על זה באחרונה. זה נידון פה. אבל התשובה ביחס לשאלה, לא בגלל זה. באה הגמרא ואומרת לגבי מעילה, זה המיעוט השני. שאין בדם דיני מעילה. מה קורה אם אדם אוכל קודשים בתומעת הגוף? הדין הוא שאדם שתמא תומעת הגוף ואכל קודשים ומזיד חייב קרת ושוגג חייב חטאת. אם הוא אכל דם כשהוא תמא תומעת הגוף, אין בזה איסור. דהיינו, התורה ממעטת. את האיסור הזה לא אמרתי בדם. בדם יש איסור אכילה כדם, אבל לא איסור של אכילה בתומעה. יש עוד דבר אחד שהתחדש בקודשים ולמדנו איזה משלמים. מה שנקרא מחשבת פיגול. מחשבת פיגול זה פרשה מחודשת בתורה. מה קרה? בן אדם הלך, כהן, ואחד מארבע עבודות הזה בשיטה קבלה או חזריקה חשב לעשות את זה שלא בזמנו. לאכול את זה שלא בזמנו, או להקטיר את זה שלא בזמנו. נו, אז מה קרה? במבחן המציאות מה קרה? הוא עשה את הכל כדת וכדין. הוא חשב לעשות אחרת. על הרגע של חולשה. אומרת התורה, בשר הוא בשר פיגול, הוא פסול. ומי שאוכל את זה, במזיד חייב קרת ושוגג חייב חטאת. מה קורה עם הדם של אותו בשר? אומרת הגמרא, בדם אין לנו דין של פיגול. ולמה? כי בבשר התורה חידשה פרשה מיוחדת. מה מיוחד בבשר? בבשר, הבשר יש לו מתיר, זאת אומרת. הפסוק אומר, ודם זבחיך יישפך והבשר תאכל. לפני שנתת את הדם על המזבח, אין אפשרות לאכול בשר קודשים. כמו שבחולין, המטיר זה השחיטה, בקודשי ממתיר וזריקת הדם. גם לגבי הקטר חלבים אומרת התורה, וזרק הכהן את הדם על מזבח השם, והקטיר החלב לריח ניחוח אחי של השם. זאת אומרת שקודם צריך לזרוק, ורק אחרי זה הקטר חלבים. למדנו מכאן, מתי נאמר פרשת פיגול, דבר כזה, שיש לו מתיר, כמו בבתר שהמתיר זה אדם, דבר שיש לו מתיר יש בו פרשת פיגול. דם שהוא מתיר אחרים, אבל הוא לא ניתר, אין לו מתיר לעצמו, דבר כזה לא נאמר בו פרשת פיגול. אם תך תשובת הגמרא, שלוש פעמים מצאנו מיעוט בתוך הדין של דם, לכם, לחפר והוא. אחד מלמד אותי את הדין של נותר שלא נאמר בדם, למעט, אחד ממעט אותו ממעילה, אחד מתמעט אותו מתאומת הגוף, ובפרשת פיגול הוא לא שייך, כי לא נאמר בו תורת פיגול, אומרת המשנה. מחלוקת. מחלוקת. ככה אמרנו. לא מצאנו. במשנה, בסוף. מועלים בו. ואנחנו אמרנו זה מחלוקת. לא, אז תחלט עליי. תנו רבנן, שורה אחת, מונטט עמוד א', שורה אחת לפני הסוף. סוף השורה, תנו רבנן. מועלים בדמים דברי רבי מאיר. רבי שמעון חרדים אין מועלים בהם. בסדר. נכון. לא גזלן, מועל. מעילה
במקרה.
וכל זה הוא נקרא מועל. כי גזלן הוא ממון הפשוטה. בסדר.
אני
לא
כזה,
שברק, מה זה משפח נחל
סדרון?
זה איך אומרים, לא כל הזמן מביאות בכל דירה אחת. איך אתה יכול לדבר כזה שאנשים
לא יכולים לעבוד בזה, זה כאילו נגד המציאות? להגיד
להתרחץ בנחל סדרון, אין בעיה. בדם שהמחמגר,
רגע, אם במים האלה יהיו תמיד דם, כי
משפח
יש שם.
יורשה לי, יורשה לי. משל למה הדבר דומה, אקטואליה? אתה יורד לאילת, אם מותר לצאת מארץ, אבל לא יצויר, ויצאת לאילת. אתה נכנס למים, מותר לך לשחות במים? למה לא? מותר לך לטייל, לראות ארכיאולוגיה, זאת אומרת, אלמוגים וכו', מותר. להוציא אלמוג מותר לך? שלא יצאו כאן, אבל אם אסור, נכון. אותו דבר פה, להשתמש בנחל קדרון אין לי בעיה. אתה רוצה לקחת מים, לא את המים, אתה רוצה את הדם שבמים לזבל את השדה. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה אומר כמו בכינרת, בן אדם קצת, יש לכלוך, לא, זה דבר הניצר, משתמשים בזה לזיבול. אם תרצה להוציא את זה, אתה מורה, זה מה שכתוב. אומר את... נעשה את מצוותו, דרבנן, מדורית... אז זה יכול להיות, אתה צודק, והרי בעיקרון, מה הוא בא ושואל? בשורה התחתונה, הרי הגמרא הגיעה למסקנה שדבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו. ככה הגענו למסקנה. שאלנו תרומת הדשן, והגמרא אמרה, הסבר שלם. אבל אתה בא ואת אומר, בעצם, למה פה יהיה שונה? התשובה היא כנראה מה שצריך לומר, כי כתוב בפסוק, בהווייתו יהיה. הוא. עכשיו הוא בא ואומר לי, תשמע, הוא מקשה אחת. מקשה אחת זה אומר מההתחלה ועד הסוף, לפני ואחרי אותו דבר. אז אולי הייתי טועה לבוא ולומר שפה זה מקרה מיוחד, שכיוון שהוא נשאר בהווייתו, אז לפני זה יש מילה, אז גם אחרי כפרה יש בו מילה. לכן באתי ללמד אותך לא שאין בו מילה אחרי, זה מילתא דפשיטא. לפני הכפרה גם אין דין מילה, זה החידוש של דם. לא. לא, זה כבר אנחנו משליחים למסקנה. כשהגמרא שואלת מינה נמילי בשורה השנייה בנונטט עמוד ב', הגמרא שואלת מינה נמילי מאיפה אני יודע שבדם אין מילה לפני כפרה. מאיפה אתה יודע ש... כי אני מדבר בדאורייתא. אמרת שבדאורייתא אין בכלל מילה בדם, מינה נמילי. זה התשובה. אומרת המשנה. מה זה מותר? אם משלמים. זה אין בעיה, כן, אין בעיה. לשימים. מחלוקת רבי דוסא ורבנן. לפי רבנן אני יכול להשתמש, כן. לפי רבי דוסה אני יכול להשתמש. שמה? או לדאוג שלא ישתמשו, זה נקרא. אתה יכול לבוא ולעשות מזה פתילות למנורה. לא לעבוד מזה עבודה.
זה לא נקרא
מילה,
זה נקרא
מילה?
משתמש
לבודל
לבן,
זה מותר? זה מותר. זה ואימי חם שם, לא משתמשים בזה לעבודה, שאר דברים מותר לעשות מזה. זה לא דימי מילה, אמרנו מילה, אין בו. לא. אומרת המשנה, כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, אם הגדיל מעשה לחזרו לא עשה כלום. אנחנו למדנו שיש סדר בעבודת יום הכיפורים, יש פסוקים, והכל יש לו סדר מסודר. נחבור בקצרה. אנחנו עד עכשיו למדנו א', עד עכשיו זה הרבה, זה עד דף סמך. למדנו כך, כהן גדול מתחיל את היום בבגדי זהב, עושה את עבודת היום שנוגעת לכל יום, ואומר קורבן התמיד עם כל המתלווה, זה נעשה בבגדי זהב, שמונה בגדים. פושט את הבגדים, לובש בגדי לבן ומתחיל את סדר עבודת היום. הווה אומר, שלב ראשון ניגש לפר, מתוודה בידוי ראשון. עובר את הפר, הולך ועושה גורל על שני הסעירים. חוזר חזרה לפר ועושה בידוי שני. שוחט את הדפר, מוסר את הדם לממרף. נכנס לחפון את הקטורת. חופן את הקטורת, נכנס לקודש קודשים ונותן את הקטורת. יוצא החוצה, לוקח את דם הפר, מזה אחת למעלה שבע למטה לפני הכפורת. יוצא החוצה, שוחט את השעיר, לוקח את הדם ונותן אחת למעלה ושבע למטה לפני הכפורת. חוזר החוצה, לוקח את דם הפר ונותן לפני הפרוכת אחת למעלה שבע למטה. חוזר ולוקח את דם השעיר ונותן לפני הפרוכת אחת למעלה ושבע למטה. מערב לחד מן דאמר את שני הדמים, או כל אחד לחוד, ונותן על ארבע קרנות המזבח. לכול העלמה לוקח את הדם המעורב, נותן שבע פעמים על גג המזבח. נשאר לו דם, יוצא איתו לחלק החיצוני לעזרה, שופך על יסוד מערבית. כאן עצרנו. אומרת המשנה, כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר. כל מה שדיברנו עד עכשיו, זהו הסדר המדויק. אם הקדים מעשה לחזרו, לא עשה כלום. מה יקרה אם הוא משנה? לא רוצה לתת דוגמאות, זה צריך גמרא בשביל זה. אבל מה יקרה אם הוא משנה? אם הוא משנה, הוא קלקל את העבודה. אומרת המשנה, אני אתן לך דוגמה. הקדים דם השעיר לדם הפר, יחזור ויעשה מדם השעיר לאחר דם הפר. אתה רוצה דוגמה? נכנס לקודש הקודשים, ונתן את הדם של השעיר לפני שהוא נתן את הדם של הפר. מה הדין? נכנס חזרה לקודש קודשים, נותן את דם הפר, וחוזר עוד פעם עם דם השעיר ונותן מחדש. כי מה שקודם הוא נתן לדם השעיר לא עשה ולא כלום. מה נעשה? שוגג. אתה רואה שהוא יצא, אבל ברוך השם. כן, כן. אתה שואל.
אבל
מה הפירוש? למה? אתה אומר, טוב, למה? אתה שואל? כן, יש לך. יש לך דוגמה?
שהוא
עושה את השפיטה. אז שישפט חדש. אז אתה בא ואומר, מה שטומי הזכיר, שלמעשה הדוגמה שלי היא לא דוגמה נכונה. הגמרא תגיד את זה במסקנה, למה? אם מדובר שהוא נתן את דם השעיר לפני דם הפר, בסדר העבודה מה צריך להיות? קודם הוא נותן בפנים את דם הפר, אחרי זה הוא יוצא החוצה ושוחט את השעיר. זאת אומרת שאם הוא נתן קודם את השעיר, אז השחיטה הייתה שחיטה מקולקלת. אז צריך לבוא ולתת שעיר חדש, וזו התשובה. בהכרח שהמקרא מדובר במשנה, ושהוא נתן את דם השעיר, את דם הפר בפנים. אחרי זה שחט את השעיר ונתן את דם השעיר בקודש הקודשים. עכשיו שהוא יצא החוצה, במקום לתת את דם הפר על הפרוכת, הוא נתן את דם השעיר על הפרוכת. מה הוא עושה? חוזר ונותן את דם השעיר, ואחרי זה נותן את דם השעיר. מה פירוש אביי רבא ורב פאפא? לא, לא. דף הבא. כן.
יש שם שתרבה אדם, איך עושים?
כן, 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 כן. בבלי טיפשוי. ידעו, למה לא? חשבו שזה פתרון. הם לא אמרו איפה מדובר. בסדר, חשבון, זה לא דובר איפה זה. אומרת המשנה, דין נוסף, ואם עד שלא גמר את המתנות שבפנים נשפך הדם, יביא דם אחר ויחזור בתחילה מבפנים, וכן בהיכל וכן במזבח הזהב, שכולן כפרה בפני עצמן. אומרת המשנה דין נוסף, מה יקרה אם הבן אדם הזה, הכהן גדול, נתן מדם עפר אחת למעלה, ארבע למטה בקודש הקודשים, נשפך לו אדם, אי אפשר לאסוף, אי אפשר להציל, מה אני אגיד לו לעשות? שישחט פר חדש, מה אני יכול לעשות? כשהוא שחט את הפר החדש, מה הוא עושה עכשיו? מתחיל מההתחלה, יוצא מקודש קודשים, שוחט פר, מביא דם חדש ומתחיל לספור, אחת למעלה, שבע למטה. מה קורה עם הסיפור הזה קרה בהיכל? הוא גמר לתת את השבע, אחת למעלה ושבע למטה בקודש הקודשים, ועכשיו הוא נבא להיכל ונשפך לו אדם בהיכל, נתן אחת למעלה וארבע למטה, הוא לא חוזר ושוחט פר ונכנס חזרה לקודש קודשים. מה שהוא עשה בקודש קודשים היסטוריה, מה שעכשיו הוא בא לעשות בהיכל מההתחלה, אחת למעלה ושבע למטה, זה לשון המשנה. אומרת המשנה שכולן כפרה בפני עצמם, כל יחידת מקום היא כפרה בפני עצמה. אז סיימתי את הכפרה של קודש קודשים, ועכשיו אני בא לעשות את הכפרה של ההיכל, מה אני מרוויח בזה? שעכשיו אני לא יבוא ויגיד לך, תראה, יוצא שהוא שחט את הפר אחרי שהוא שחט את הפעיר, כי הרי כבר הוא נתן שבע על הפר, הוא גם נתן את הפעיר, ועכשיו נשפך אדם, הוא שוחט חדש, כי כל מה שהוא עשה עד עכשיו נעשה כפדר. למין האמת, אני לא שולח אותו לשחוט פר, אני שולח אותו להביא דם. יש לך פטנט להביא את הדם בלי לשחוט את הפר? תביא. אל תשכח, אפשר להיות דם הנפש, דם שהנפש יוצא בו, אבל האפשרות היחידה זה לשחוט פר. אבל לא שלחתי אותך לעשות עבודת הפר, השחיטה החדשה כרגע, לפני שנלמד את המחלת, לא מעניינת אותי, אותי מעניין הדם. ואומרת הגמרא, ממשיכה המשנה ואומרת, רב לזר ורבי שמעון אומרים, ממקום שפסק משם הוא מתחיל. באים רב לזר ורב שמעון וחולקים על תנתם שבגמר יבואר שזה רב מאיר, הם סוברים שאם אני נתתי אחת למעלה ושלוש למטה ונשפך, תביא דם חדש ותספור אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת, סיימת עבודה. מה שהוא נתן, כל נתינה של דם היא כפרה בפני עצמה. מה תסתיר? אחת ולא שתיים. כן, אין אפון בתאור של מזבח חיצון, פנימי. אתה מדבר על השיריים, על יסוד המזבח.
לא, סליחה, על תאור של מזבח הפנימי.
כן.
שם פרצת המורה בשני הדמים.
כן. ישחוט פר ותאיר.
גם פר וגם שיר.
לא רק שם, על אחד מן דאמר, אם ביסוד, שהוא בא לשפוך ליסוד יהיה, אז הוא ישחוט פר ותאיר. אחד מן דאמר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כל מעשה יום הכיפורים מאמור על הסדר, אם הקדים מעשה לחברו לא עשה כלום. זה כתוב גם במשנה. מוסיפה הברייתא, אמר רבי יהודה, אי מתי, מתי באמת אמרתי שהסדר מעכב דברים הנעשים בבגדי לבן מבפנים? אבל דברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ, אם הקדים מעשה לחברו, מה שעשה בדיעבד עשוי. זאת אומרת, כבר רב יהודה ומצמצם את הדברים, רק דברים שנעשים בגדי לבן בתוך קודש הקודשים, שם הסדר העבודה מעכב. דבר שלא נעשה בקודש הקודשים זה לא מעכב. אתה אומר טוב, רק על בגדי לבן בפנים נאמר חוקה. השאלה היא למה? זה לפי רב יהודה. בעל זה רבי נחמיה ואומר, במה דברים אמורים שסדר מעכב בדברים הנעשים בבגדי לבן בין בפנים בין בחוץ? אבל דברים הנעשים בבגדי זהב מבחוץ, מה שאתה אפוי. בפרט הזה רבי נחמיה משנה. רבי נחמיה אומר שגם הדברים האלה, יש עדיין מקום לחלק. זוהי תשובת הגמרא. דהיינו, בגדי לבן בפנים ובחוץ מעקב, בגדי זהב לא מעקב. אומר רש"י, אומר רש"י, שלוש שורות מלמטה, כגון, אילו ואיל העם, שהקדים להם הוצאת הכף ומחתה, אין מעקבים עליו לפסול. הנה, דוגמה. מה קורה אם במקום לפשוט את בגדי הלבן, וללבוש בגדי זהב, ולעשות את אילו ואיל העם, ואחרי זה שוב ללבוש בגדי לבן, ולהוציא את הכף והמחתה. הוא הלך באותו לבוש ראשון והוציא את הכף והמחתה, מה שעשה אפוי. נכון. לא. את מה? את אילו ואיל העם? הוא יעשה בבגדי זהב. הוא עקף עבודה.
הוא דילג על העבודה.
דילג על אילו ואיל העם, והוא יעשה את זה אחרי הוצאת כף ומחתה.
אבל זה לא מה שרבי נחמיה אומר.
זה מה שרבי נחמיה אומר.
רבי נחמיה אומר שיש סמל לעשות את בבגדי לבן.
נכון.
עכשיו, אם הקטע של בגדי לבן,
זה כבר בגדי זהב. בבגדי לבן הוא עשה כסדר. הוא גמר לתת את השיריים ביסוד המזבח, ועכשיו הוא צריך להוציא כף ומחתה. יש באמצע גם עבודה שנעשית בבגדי זהב, זה לא מעניין אותי. לא, אני לא יכול להגיד לגמרי לא, התשובה היא לא. למה אני לא יכול להגיד לגמרי לא? מיד, סליחה, מיד, רק. כי הרשש במקום, אני לא יכול להתעכב גם אם אני רוצה, אבל הרשש במקום מאיר ותימה, מה פסול שייך בהוצאת כף ומחתה? זה נראה פשוט, זה אפילו לא הוציאם כלל, לא מעקב כפרה. ועוד, איך יתקן המובט הזה? אחי יחדירם לקודש קודשים ויחבור ויוציאם אחר האלים, וחושש אני בבל לחיוב מיטה משום בער העיקנית. קודם חשבתי שלזה אתה מתכוון, ששאלתי אותך מה אתה מתכוון. יש דברים שאי אפשר לתקן אותם, כמו המקרה הזה. הוצאת את הכף והמחתה, שמעת אותי שאני אעשה? שאני אחזיר את הכף למחתה פנימה ויחזור ויוציא אותם? אי אפשר לעשות. בדם, אז חסר לי עבודה. אתה חוזר ועושה עבודה. אבל חשבתי שתשאלו משהו אחר. אנחנו לא מתעכבים, אנחנו מהירים. כמה בגדים צריך שיהיה לנו? כמה תבילות וכמה קידושי ידיים ורגליים? 5 תבילות ו10 קידושי ידיים ורגליים, כך למדנו. 5 תבילות ו10 קידושים. כמה יהיה לו בפועל? 6 ו3. למה? יש לו ככה, בגדי זהב, קידוש ו2. בגדי לבן, 2 ו4. בגדי זהב, 3 ו6, נגמר סיפור. תמיד מה קורה, יש קודם בגדי זהב, אחרי זה שוב בגדי לבן, ואחרי זה שוב לעשיית התמיד של בין הארבעים, שוב בגדי זהב. אבל עכשיו הוא דילג על זה. את השאלה הזאת תשאול פה, תוספות ישנים 4 שורות מלמטה. הוא גם מאיר אגב את מה שאתה הזכרת, אם הבנתי אותך. אומר למטה, שורה רביעית, הקשה ריבה. אם כן, סוף השורה, זה תחילת שורה שלישית. אם כן, לא משלחת לו אלא 3 תבילות ו6 קידושים. אחרי זה הוא שואל ועוד קצת אימה. שהרי עושה עבודת פנים שלא כסדר, שעושה אותה כך ומחתה, אתה שם לב בשורה השנייה לי מלמטה, זה אתה שאלת. למה זה מה שאומר התופות ישנים בשורה התחתונה, שזה באמת לא לעיכובה? הצרת זה חידוש גדול, אבל זה שיטתו. שחמש תבילות ועשרה קידושים, אנחנו לא למדנו ככה. השיטת התופות ישנים לאור הפוגיה שלנו, שזה באמת לא מעקן, אבל זה צריך זמן, אז רק הערנו את הדברים. אומרת הגמרא, אנחנו באמצע מחלוקת, רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה אומר, מה נאמר בפסוק חוקה? רק עבודה של בגדי לבן בפנים. רבי נחמיה אומר, בגדי לבן בפנים ובחוץ. אומרת הגמרא, שני מקרא אחד הרשות, זה מה ששאלת, מה עם חוקה? אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, והייתה זאת לכם לחוקת עולם אחת בשנה. רבי יהודה סבר, מקום שמתחפרים בו פעם אחת בשנה. איך לא מתחפרים פעם אחת בשנה? קודש קודשים, רק שם נאמר חוקה. רבי נחמיה סבר דברים המתחפרים בהם פעם אחת בשנה. כל הבגדי לבן זו עבודה שנעשית רק פעם אחת בשנה. שואלת הגמרא, עטו לרב יהודה מקום כתיב? מה הלימוד של רב יהודה? מקום שמתרפרים בו פעם אחת בשנה? מה? זה כתוב בפסוק? בפסוק זה לא מופיע. אלא היינו טעמה זה רבי יהודה כתיב שני מיעוטים. כתוב זאת בפסוק וכתיב אחת, ככה לשון. והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לחפר רבי פעם מכל חוצר אחת בשנה. למדתי מכאן. חד למיעוטי בגדי לבן מבחוץ שבהם לא נאמר חוקה, וחד למיעוטי בגדי זהב שבהם לא נאמר חוקה. נו, ורבי נחמיה, מה תעשה עם שני המיעוטים? אומרת הגמרא, ורבי נחמיה, חד למיעוטי בגדי זהב, וחד למיעוטי שיריים, ששיירי אדם, אם אתה לא נתת על יסוד המזבח, לא מעכב כפרה. אם שינית את הסדר, לא מעכב כפרה. אומרת הגמרא, ורבי נחמיה, ורבי יהודה, סליחה, אומר רבי יהודה לרבי נחמיה, מה אתה לומד מזה? למיעוטי שיריים? היא מעקבי, היא מעקבי, והיא לא מעקבי, לא מעקבי. אומר לו רבי יהודה לרבי נחמיה, תמשיך ממון עכשיו. אם עבודה בבגדי לבן, גם בחוץ, מעקב כפרה, אז את שיירי באדם, עם מה הוא נותן? עם בגדי לבן? אז גם השיריים מעקבים. אז הסדר מעקב. אם אתה אומר שבגדי לבן בחוץ לא מעקבים, אז גם שיריים, שזה עבודת חוץ, לא מעקב. מה? לא, הוא עשה את השיריים לפני למשל עזה על תארו של מזבח,
אז לא נשאר לו לשפוך,
השאיר לו דם. כמה דם צריך בשביל לתת לתארו של מזבח? אתה רואה? אתה לא היית עושה ככה, אבל הוא עשה, מה עושים איתו? זה השאלה שלנו, נכון? ומשהו נשאר. אומרת הגמרא כדתניא, כדתניא, איפה מצאתי את זה שלפי רבי יהודה יש מצב ששיריים מעכבים? כתוב בפסוק וחילה מכפר את הקודש, לכן קודם חשבתי שאתה מדברת על גמרא אחרת. וחילה מכפר את הקודש, אם כיפר, קילה, ואם לא כיפר, דיינו אם הוא נתן את כל המתנות, קילה, ואם הוא לא כיפר, אם הוא לא נתן את כל המתנות, לא קילה, דיבר רבי עקיבא. אמר לו רבי יהודה, מפני מה לא נאמר, מפני מה לא נאמר אם קילה כפר ואם לא קילה לא כפר? שאם חיפר אחת מן המתנות הוא עשה ולא כלום. דיינו, בא רבי יהודה ואומר רבי עקיבא, למה לשנות את סדר הפסוק? יחד הוא בפסוק וחילה מכפר. אומר רבי עקיבא, אם כיפר קילה, למה לא להגיד עברית? אם קילה כיפר. שואלת הגמרא, מהי ביניים? יש איזה הבדל בין הדרשה של רבי עקיבא לרבי יהודה? עונה הגמרא, רבי יוחנן רבי שמעון בן לוי אחד אמר משמעות דורשים מכאן ביניים, אין שום הבדל. שאלה איך מסבירים את הפסוק, אם קילה כיפר או אם כיפר קילה, אבל התוצאה אותה תוצאה. מה הכוונה? מסביר טיפה את זה. מה זה אם כיפר? אם כיפר, פירושו של דבר, דבר הנתון לכפרה. לתת את הדם כנגד הפרוכת זה כפרה, זה נקרא הזעה. לעזות אפילו שבע על תארו של מזבח זה הזעה, זה כפרה. שיירי הדם, מה כתוב? אם נשאר לי שיריים, תן את זה אל יסוד המזבח. מי נהן לך שיריים? רדתי, תן. יותר מזה, בסדר העבודה של יום הכיפורים לא מוזכר שירי הדם. מאיפה לקחת שיש שיריים לדם? הבאת לי את זה בהשאלה מפר כהן משיח במנתת במנתת עמוד א', ששם נאמר הפר לרבות פר ושעיר של יום הכיפורים לשיריים. עומדים את זה מפר כהן משיח מפרק ד' פסוק ז', לא מצלנו מאחרי מות. ממילא אומרת הגמרא, לפי הבנתנו עכשיו משמעות דורשים מקבליים, אבל שניהם מסכימים לדבר אחד, אם כיפר קילה או אם קילה כיפר, אם הוא נתן את המתנות חוץ מהשיריים כבר היה כפרה. אומרת הגמרא, וחד אמר שיריים מעט ואית הביניים, כן, זה המחלוקת של רבי יהודה עם רבי עקיבא, ורבי יהודה סובר ששיריים מעקבי. למה? רבי עקיבא בא ואומר, וחילה מכפר, אם כיפר קילה, אם כיפר קילה, אם הוא גמר לתת את המתנות שיש בהם כפרה, אז קילה, סיים את העבודה. מה יש בזה כפרה? במתנות, לא בשיריים. בא רבי יהודה ואומר, לא, בפסוק כתוב וחילה מכפר, אם הוא סיים את מה? את כל מה שיש עם מתן דמים, אז יש לו כפרה. זאת אומרת, הוא חילה את הקון. מה זה הקון? זה כולל לתת את השמיים.
איך הוא לא רואה את השמיים שלהם בכיפר? איך הוא לא רואה את זה שבחילה מכפר? באדם שהוא שפר איזשהו כפרה?
לא, לא צריך את
זה. איך הוא מכניס את זה?
זה חילה. סיים את כל מה שצריך עם אדם.
אם נגבר אדם?
אז הוא סיים כל מה שצריך עם אדם. ברגע שהוא סיים כל מה שיש בדם, כיפר. אומרת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן? אנחנו באמת רבי יוחנן סובר שלפי רבי נחמיה, שפיכת שריים אינה מעכבת? והאמר רבי יוחנן, תנא רבי נחמיה כדברי אומר, שריים מעכבי. יש גמרא בזבחים, רש"י מזכיר בקוף י' א'. הגמרא אומרת, ששיערי אדם שהקריב את זה בחוץ, הדין הוא שהוא חייב. יש דין שכל קודשים, אם אתה עושה את העבודה בחוץ, אבל זה כתוב ואל פתח מועד לא יביאנו ונחרטה הנפש ההיא. שיערי אדם אם הוא עושה בחוץ הוא חייב קרת, מה קרה? אם שיריים זה לא חלק מהעבודה, אז למה חייב קרת? בהכרח שרבי נחם יסבר שזה חלק מהעבודה, אז זה מעכב את הכפרה. אומרת על מה קשה שיערה חזקה. אמר רבי חנינא, קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר לא עשה ולא כלום. מתי צריך לחפון את הקטורת? קודם שוחטים את הפר, ואחרי זה הולכים לעשות קטורת. אם עשית קטורת לפני הפר, לא עשית כלום. אומרת הגמרא, כמאן דלא כרבי יהודה. די רבי יהודה? אמר כי כתיב החוקה בדברים הנעשים בגדי לבן מבפנים הוא דכתיבה. הרבי יהודה אמר שבגדי לבן בחוץ לא מעכב כפרה. איפה עושים את חפינת הקטורת? בחוץ. איפה שוחטים את הפר? בחוץ. לפי רבי יהודה זה לא צריך לעכב. אומר הגמרא תינותם הרבי יהודה. צורך פנים כפנים דמי. אדוני, גם אני בזה רבי יהודה, הרי בשביל מה אני חופן את הקטורת? כדי להקטיר לפני ולפנים. ולמה אני שוחט את הפר? כדי לתת את הדם לפני ולפנים. כל דבר שהיא עבודת חוץ לצורך פנים, יש לדין כמו של פנים לעיכובה.
חוץ היה לפי רבי יהודה,
גורל, צעירים.
למה? אני יכול, אם את לא עושה גורל, אני לא יודע איזה לעשות ולשחוט איזה סייר לפנימה.
אז מה?
זה גם
קורא לשם מה מטרה זונה, זה מברר לך מה להשם, אבל זה לא צורך העבודה.
אני לא יכול בלי לך...
בלי לחפון קטורת, בלי לחפון קטורת, אין לך קטורת. בלי לבוא ולשחוט את הפר, אין לך דם.
בלי לשחוט את הפיר, אין לי דם.
נכון, בלי לשחוט, אתה צודק, השחיטה לא אמרתי. מה היה קורה לו יצויה ולא הייתי יכול לעשות גורל? למה יצא פה ועלי בדמת, אם אני אומר שזה עבודה... אבל זה סתם, אתה תתפוס דוגמה כזאת של דבר כזה שהוא לא נכנס ישר לפני ולפנים. אם היה את הדם של האיכל אחרי שנשפח, את התאיר אחרי שנשפח לאיכל, אז זה כבר לא קשור לעבודת פרי. אומרת הגמרא, מה למדנו במשנה? אם עד שלא גמר מתנות שבפנים נשפח הדם, יביא דם אחר ויחזור ויזה בתחילה מבפנים. כך למדנו במשנה. ואם איתה, אם דברי רבי יהודה נכונים, אז מה יוצא? שהפר נשחט לאחר הקטורת. מה קרה פה? אם עד שלא נגמר מתנות שבפנים נשפח אדם, מה אתה עושה? שוחט פר חדש ומכניס אותו לקודש הקודשים. ומה עם הקטורת? את הקטורת הוא חפן קודם. זה היה בהיכל. אבל בקודש הקודשים זה פעם ראשונה שאני מכניס את הפר. אין לי פר אחר. אומרת הגמרא, ואם איתה יחזור ויחפון מבעי אלה. עונה הגמרא, נכון, בעבודה. בקטורת לא תמיירי. ודאי שהוא צריך לחפון אותם את הקטורת. לא זה היה המטען שלי. מסיימת הגמרא, אמר אולה דין נוסף. שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר לא עשה ולא כלום. אם הוא שחט את השעיר לפני הפר, הרי קודם צריך לתת את השבע מתנות בפנים, ואחד למעלה ושבע למטה מהפר. אם הוא שחט קודם את השעיר, אז צריך לעשות שעיר חדש. שואלת הגמרא, תנא למדנו אצלנו במשנה, הקדים דם השעיר לדם הפר, יחזור ויזה מדם השעיר, אחר דם הפר. ואם איתה, אם כי דברינו, יחזור וישחוט מבעלה, הפעיר הזה לא שווה כלום, כי הוא שחט אותו לפני נתינה דם של פר. אומרת הגמרא, תרגמאו לה במתנות שבהיכל, וכן המאבק במתנות שבהיכל. ככה הסברנו את המשנה, שמדובר ביחס למתנות שבהיכל, ובמתנות שבהיכל אתה באמת צודק, שם כבר היה מתנות בפנים, אז שחיטת הפעיר נעשה לאחר מתן הדם של הפר. צריך רק לחזור ולתת מתנות של פר. שואל הבך במקום באות א', אז למה אתה לא אומר לי כמו קודם, בקטורת לא כמיירי, בשחיטת פעיר לא כמיירי? דיברתי ביחס לדם של הפר, לא ביחס לפעיר. אומר הבך, שים לב ללשון, כתוב ויחזור ויבא מדם השעיר. אם הוא אמר ויחזור ויביא מדם השעיר, לא הייתי שואל כלום, אבל הייתי אומר יחזור ויביא משעיר חדש. כתוב ויחזור ויבא, ומאותו שעיר הוא עושה שוב מתנה. זאת אומרת שאת השעיר הזה הוא שעיר טוב. זה היה שאלת הגמרא. תשובה, מדובר בהיכל, זה לא בקודש.